עכשיו גלי טאוב, שלא היה תלמיד שלי ואני מצטער על זה, זה בושה בשבילי, ירצה על סיפור של רומן של מי שהיה כן תלמיד שלי, אפילו אני מופיע שם בצורה לא נכונה, זה הכל שם ליצנציה פואטיקה, על אידיאולוגיה חיי הנפש בסיפור אהבה וחושך של עמוס עוז, גלי טאוב.
אז אני באמת לא הייתי תלמיד של גרשון, ולא רק זאת, אלא שהוא סירב בתוקף לכתוב על בערך כל הסופרים שאני ניסיתי לכתוב עליהם, שתיקתו הייתה רועמת, אז אני נאלץ בסוף לכתוב על סופר שהוא כתב עליו. עמוס עוז אמר בראיון עיתונאי שהתגובות לספרו סיפור על אהבה וחושך גרמו לו להרגיש כמו מי שקדח בחצר האחורית שלו ופגע בקבל חשמלי וכל האורות בשכונה התחילו להבהב. יש משהו בהבחנה הזאת והיא מפתיעה, מפני שכבר הרבה זמן מעט ספרים עושים את זה, כי כבר הרבה זמן נדמה שאין רשת משותפת שמחברת בין הרבה חצרות פרטיות. זה היה רב מחר אדיר ומפתיע, אחרי שהספרים של עוז לא נמכרו במשך הרבה זמן. חלק מאובדן הרשת הזאת הוא שאין לישראלים עבר נגיש. זה חורג אפילו מעבר להיותנו חברת מאגרים שיש לה הרבה עברים. לפחות חלק מזה הוא תוצאה של עובדה, גם זו אמירה של עוז, העובדה שב-1967 נמחק לישראלים ההרדיסק. אני יכול להעיד בשם רבים מבני הדור שלי שבהם התעניינתי, הדור של עידן ההתפכחות נקרא לזה, שעוד לפני שהשיכרון הפטריוטי התחיל לעורר בנו זעם מוסרי, הציונות הישנה, תוכניות הלימודים להיסטוריה, הטקסים של החגים, המצעדים של יום העצמאות, נתפסו באופן גובר והולך כאנכרוניזם שאיבד את פשרו. הם אישרו איזו מועקה עמומה, איזה שיממון, איזו לאות. הישראליות הגאה, הישנה, התכסתה באבק ונראתה זרה, לא כל כך מגונה כמו שרת טעם. איבדנו תחושה של קשר חי לעבר הזה. השיעורים על חומה ומגדל, על העלייה השנייה, על השואה, על מלחמת העצמאות, הפכו לסדרה של תמונות מתות בשחור לבן, או אפילו מדכא מזה תמונות דמויות שלדים בצילומי רנטגן של משהו זר ומוזר, מת. זה לא שלא הבנו שהיו שם אי שם לפני ההתפוצצות של 67 וקצת אחריה, אנשים כמו בשיר היה להם בשביל מה לקום בבוקר. אלא שהדבר הזה, הציונות כהתפעמות, כתחושה של צדקת דרך, אתגר, משהו ענק, מפואר, ראוי לגאווה ובעיקר ממשמע, נשארה מחוץ להישג ידינו, או מעבר להישג רגשותינו. קודם כל רגש. מפני שעם הזמן התעורר עניין מסוים, לעתים קרובות עוין, בדרך כלל שכלי, במה שקרה בארץ הזאת. אבל החיבור הרגשי נשאר מנותק. החליף אותו אצל רבים עיון קריר, צונן, ביקורתי, באותו מובן שהגאווה הלאומית הקודמת הייתה לא ביקורתית. צונן מתוך נחישות להישאר צונן, מתוך סירוב שהוא בו בזמן גם אי יכולת להבין מה הרגישו הנפשות הפועלות. לא רק מה היו התוצאות הידועות של מעשיהן. זה הפיתוי של העמדה האנטי-ציונית שנקראת פוסט-ציונות. היא נותנת פורקן לתסכול מצד אחד ויוצרת סוג של אוריינטציה כלפי העבר. אוריינטציה מתוך ניתוק, לא מתוך חיבור. ייחודו של הספר הזה של עוז הוא בהצלחה ליצור גשר רגשי משני צידי התהום שנפערה בששת הימים. זו תהום בין דורות, בין אנשים, בין ישראל אחת שהייתה לבין ישראל אחרת שבאה במקומה. הספר מצא טון רגשי, צליל נפשי, שמחבר בין הישראלים היום לישראל שעברה מהעולם. זה לא שאין ספרים טובים, חזקים, בעלי כוח להחיות את העבר שנכתבו על התקופה הזאת, תקופת מלחמת השחרור. אלא שאף ספר, עד גם שאני זוכר בזמן האחרון, לא הצליח לחבר אנשים צעירים רבים כל כך אל העבר הישראלי באופן ישיר כל כך. ישיר, כלומר, ללא תיווך של 1967 וגם ללא צורך להתגבר עליה. וישיר, גם במובן זה שהרגש זרם כאן באופן חי, לא תחת עינה הפקוחה של האירוניה, האידיאולוגיה או צינת הניכור. לא רק רגש חם ונעים, רגש בכלל. גם הפחד, קטנות הרוח, צרות העין, כל מה שלא נעים באנושי, קם לתחייה, יחד עם כל מה שיפה ונעים. במילים אחרות, הספר מאפשר להביט בהיסטוריה, או בפלח ממנה, בממדים אנושיים, בלי תפאורת הענק של תולדות מדינת ישראל, במרכאות מספרי הלימוד שלנו. עד כמה שזה נשמע טריוויאלי, הרי הספרות מבקשת לעשות בדיוק את זה כל כך הרבה פעמים, העובדה הפשוטה היא שזה מצליח רק לעתים נדירות בישראל, או לפחות בשביל בני הדור הזה. הדברים קשורים, נדמה לי, לא רק בזה שהספר מחבר בין אנשים צעירים לבין עבר ש 1967 נתקע אותה ממנו בפתאומיות ובכוח. דור הכותבים הצעיר, זה כבר כמעט קלישאה, נסוג מן הכללי אל הפרטי. יותר מזה, הוא הפסיק להיות מסוגל לדמיין סוגים חזקים של קשר בין הפרטי לכללי. מאחר שהאידיאולוגיה הציונית השרתה עלינו מין מועקה עמומה, שעמום אשמה, איבדנו לא רק את הקשר אל העבר, אלא גם את היכולת לדמיין את הצורך של הפרטי בכללי. אני רוצה לחזור למשהו שכתב ויליאם ג'יימס, כדי להבהיר את הצורך הזה שהפסקנו, כך נדמה לי לראות. ג'יימס חשב שבבסיס כל החוויות הדתיות ישנן שתי הנחות יסוד. אחת, שהאדם הפרטי כשלעצמו הוא פגום ללא תקנה. שנית, שרק דבר מה גדול ממנו יכול לעשותו שוב שלם. החיסרון של ההגדרה הזאת הוא לאו דווקא שאפשר למצוא אולי דתות שאינן עומדות על שתי הרגליים האלה, אלא בזה שלא רק דתות עומדות עליהן. האדם הפרטי, המבודד, מרגיש פגום, והחברתי, הכללי, דת, אידיאולוגיה, אתוס, תרבות, תחושת שייכות, הם לבדם מסוגלים לענות גם אם חלקית על תחושת הפגימות הזאת. יש משהו אטומיסטי, מפורר, מפריט, מבודד בפניה של התרבות של הדור שלי, ואולי של התרבות הישראלית בכלל, איזו בריחה אל הפרטי כנווה מדבר שאמור להושיע אותנו מן הכללי. התנגדותי אגב לג'ודית בטלר זה שבדיוק זה חלק מהעניין הזה, וחלק גדול מהטרנד הזה הוא כל מה שקולקטיבי הוא מגונה, וחלק מהנסיגה לגוף הזה כאן כאילו אפשר יהיה למצוא מקלט מפני מה שרחמנא ליצלן בא מבחוץ. זו תפיסה אמריקאית אמרסוניאנית, the self-made man Judith Butlerized. אבל בסדר, זה, אולי אני מאמיס פה על עמוס עוז דברים שאינם קשורים אליו, הוא לא היה בהרצאה שלה. סיפור על אהבה בחושך לא רק מפלס דרך מן הפרטי אל הכללי, מהחצר האחורית של כל אחד אל איזה כבלים שמחברים את כולנו. הוא גם מספר על הקשר הזה בין הפרטי והכללי. הרי מסופר כאן על ילד, עמוס קלוזנר, שסובל ממצוקה חריפה במיוחד של בדידות, שמחריפה ללא נסו כאשר אמו מתאבדת. טרגדיה פרטית שמאיימת למוטט ממש את עצם הביטחון בקיום, את עצם התחושה שיש טעם בחיים, שיש להם פשר. אביו של הילד הזה לא מסוגל לעזור לו. אחד הקטעים החזקים בספר הוא השקיעה אחרי הקטע על גרשון, אני מתכוון. הוא השקיעה, והוא גם יותר מדויק. השקיעה של שני הגברים האלה, המבוגר והצעיר, האב ובנו, בעלה של האישה שהתאבדה ובנה של אותה אישה, בהזנחה. הזנחה מצטברת בתוך הדירה הקטנה שהייתה כן משפחתי כשהרעיה, האם, הייתה בה. הם מתבוססים, כמעט מתפלשים במקום הזה, נסוגים כמעט אל ריח הגוף, אל מחוץ להישג ידו של החברתי, אל מין התבעמות שיש בה כמעט שמחה לעד עצמם, התפלשות שיש בה משהו נחרץ, מוסרני כמעט, נחישות להשפיל את עצמם, להניש את עצמם. אבל בה בעת זה גם סוג מוזר, מרתיע ודוחה של נחמה. איזו חזרה זמנית אל עולם תינוקי שלפני החברתי, עולם קטן, עטוף חיתול מחניק, מתונף אבל חמים. אלא שאי אפשר להישאר שם, ומחוץ לחיתול הזה, מחוץ לניסיון העקר הזה להתבהם, אף אחד מהם לא באמת מסוגל לעזור לשני, בעיקר לא מי שממונה כאן על העזרה, המבוגר, האב. הספר מפנה אותנו על הרבה דברים שעומדים על הדרך של יכולתו לעזור. קו דק של תחרות אדיפלית, קו דק של ניצחון אדיפלי סמוי ומר של הבן האהוב על פני האב שהאם לא הייתה מסוגלת לאהוב אותו, על האב שלא היה מסוגל להושיע אותו. ישנה גם תחושת תבוסה כללית יותר באב, הכרה שלו עצמו בקוצר ידו, גבריות פגומה, אבל גם יכולת רגשית פגומה ומעט מאוד אמצעים להעביר בהם חום. האב שאינו מצליח למחוק את הקווים הדקים האלה או להעמיד דוגמה של גבריות, שאינו יכול להקל על הילד את הכעס הנורא, השחור, על האם שנטשה אותו, שאינו מסוגל להקל גם את האשמה על הזעם הנורא והשחור הזה עצמו, לא מסוגל לכן להוציא את הילד ממערבולת של בלבול ואשמה. מה שעוז המבוגר או קולו המדבר אלינו מן הספר יכול לראות באב הזה, אהבה עמידה, אצילה אפילו, עדינה מאוד לאישה שלא מסוגלת לאהוב אותו, סבלנות, השלמת צ'כובית עם מעט הטוב שיתאפשר לו, הכרה שהמעט הזה יש בו גם חסד, את כל זה הילד אינו יכול לראות. הילד הזה שאימו התאבדה, שעולמו חרב עליו, שנותר כמעט לגמרי לבד עם רגשות שאת גודלם ועוצמתם הוא אינו מסוגל להכיל, זקוק לאב אחר. מפני שמעל הכל האב אינו מסוגל לבנות גשר מן הבור השחור, מן הקריסה פנימה, אל העולם שבחוץ, אל הכללי, אל החברתי. האב לא יכול לעזור לילד להתבגר, והתאבדותה של האם עומדת על דרכו להפוך לאדם ברשות עצמו, לאדם בחברה אנושית. אבל הילד עצמו מבין שזה הגשר שהוא צריך לבנות, שהוא צריך למצוא דרך מן הילדי והפרטי אל המבוגר והחברתי, ולרשותו עומד משאב חזק מעין כמוהו בצורת כוח הגיוס הכביר, יוצא הדופן של הקולקטיבי בזמן ובמקום ההוא. הוא עובר לקיבוץ, בניגוד לדעת האב, ממש במרד. הוא הרי משפחה רוויזיוניסטית, בשבילם זה מוקצה מחמת מיאוס. הוא עובר לקיבוץ לעולם אז של אידיאולוגיה ותקווה קולקטיבית, ועוצמתה כמו דתית של התקווה הזאת היא שמאפשרת לו באקט של בריאה עצמית לדלג מעל הגשר שהוא המשפחה, שעליו עובר אדם מן האני אל האנחנו. המשפחה של הילד הזה איננה גשר, אלא היא עצמה תהום. אל מעבר לתהום המשפחתית הילד הזה מנסה וגם מצליח לקפוץ. החברה של הזמן ההוא היא זאת שמושיטה לו חבל, מפני שכוחה העצום הוא באמת בעל עוצמה דתית, מפני שכמו דת, האידיאולוגיה שמניעה אותה מסוגלת לנחם. יש כאן אם כן תזכורת דרמטית יוצאת דופן למשהו שאינו יוצא דופן כלל. תחושת הפגימות של האדם כשלעצמו יכולה לבוא לידי תיקון רק בתוך החברתי. חברה בעלת כוח גיוס יוצא דופן מסוגלת להקל גם על תחושת פגימות יוצאת דופן. הספר של עוז לא רק מעמיד לנגד עינינו דרמטיזציה חזקה של העובדה האנושית הזאת, הצורך של הפרט בנחמה שרק הכללי יכול לספק. הוא גם, או כך זה נדמה, מצליח לשקם משהו ברקמה שמחבר את ישראלים יחידים לישראליות, לעבר, לזהות, למשמעות. שום ספר לא יכול לעשות זה בעצמו, כמובן. אבל הצורך ישנו, והספר אומר משהו חשוב גם על הצורך וגם על הדרך שבה אפשר להתחיל לענות עליו. הוא מפנה את המבט מרוח הרפאים של ההגשמה העצמית בתחום הפרטי בלבד, אל חשיבותו של החברתי ואל צורתו של החברתי הישראלי. לא רק ילד שהחברתי מציל אותו מפני קריסה פנימה יש כאן, אלא גם צעד לשיקום הבחוץ, לריפוי הרקמה שהטראומות והעוצמות של החברה הישראלית פגעו בה, קטעו אותה, פצעו אותה. הרקמה התרבותית הזאת זקוקה לתחום כללי בהווה, לחיבורי רוחב, אבל גם לחיבורי אורך על ציר הזמן, לעבר שמיש, לתוכניות לעתיד. האופוריה הרת האסון ששטפה את ישראל אחרי 67, גררה גם פצע של שנאה עצמית, של התבוססות באשמה, התפלשות הדומה לזו של קלויזנר האב וקלויזנר הבן בדירה הקטנה, התפלשות בחטאים. וגם היא... כמו ההתפלשות בדירה הקטנה, טקס התארות, התארות מן הרגש הלאומי הישראלי. שיקום רקמה חברתית אינו יכול להתחיל בקצוות האלה, לא בצד של התפלשות ולא בצד של גאווה חסרת ביקורת. ונדמה לי שסיפור על אהבה וחושך מתעקש על האינטואיציה הזאת שדוחה את הקצוות. אנחנו לא זקוקים לעבר שהוא מכון כושר לניפוח שרירי הגאווה, עבר לאומי זקוף, יפה בלורית, תכלת ולבן. אנחנו גם לא זקוקים לגריד טהור וצונן של צדק מוחלט, לשנאה קרה ויציבה אל העבר של עצמנו. אנחנו צריכים בשביל לשקם רקמות עבר מורכב, אמביוולנטי או במילים אחרות אנושי. אנחנו צריכים את העבר הקונקרטי שלנו. יש לנו צורך אמיתי להיות מסוגלים להביט בעבר של עצמנו בממדים של בני אדם, לא הערצה ולא שיפוט צונן, אלא דרך פריזמה שיש לה גישה לרגשות ממשיים, פרטיים וכלליים. ואם יש משהו שהספר הזה הצליח בו מאוד, הוא לסלול נתיב אל עבר אנושי כזה, קודם כל אל רגשות. ואולי על השביל הזה שעוז מסמן יוכלו ללכת גם אחרים, מפני שאנחנו זקוקים לכביש, להרבה מסלולים בשביל ליצור את החיבור הזה. תודה.
גבירותיי ורבותיי, לפעמים המדרש לא פחות חשוב מאשר הטקסט עצמו. זה כבר למדנו מחזל. זו הייתה המחמאה. אני רוצה לסכם את הישיבה הזאת. לדבוני לא הייתי בישיבות אחרות, אבל הישיבה הזאת היא ביטוי לרב קוליות ולרב דיסציפליניות של החוג הזה, החברה הזאת. באמת שמענו ארבע הרצאות, ארבע דיסציפלינות, ארבע גישות שונות לחלוטין, וכולן יחד מתרכזות בעצם סביב איש אחד שסבל מכל ארבע דיסציפלינות בבת אחת, יצחק. ואני רק יכול לומר בשם כולנו שאנחנו מאחלים לך מעכשיו ועד עולם, הרבה פוריות, וכשתצא, תצטרף לפלוגה שלי, אני אמנה אותך מיד לרב סמל.